הארץ השבוע כאן ליאור קודנר. בחמישה בדצמבר 2017, שידרנו את הרעיון האחרון עם חברנו יואל מרקוס לרגל זכייתו בפרס סוקולוב לעיתונות. מרקוס כתב בארץ מאז 1965, והלילה הוא הלך לעולמו בגיל 90. בהזדמנות הזו רצינו להביא את השיחה המלאה איתו, על תוכנית ההתנתקות של אריאל שרון, שחשף אחרי ארוחת בוקר של שש ביצים, הפייק טיל של פרס, והיחסים המורכבים עם בגין. יואל מרקוס, זיכרונו לברכה. שלום יואל.
שלום.
אז עם מי הייתה לך מערכת היחסים הכי מורכבת והכי מעניינת?
כולם הייתה לי מערכת מורכבת. אני עבדתי הרבה עיתונים, חלקם מפלגתים, למשל, עבדתי בעיתון של מפאי של ההסתדרות, בלי שאני הסתדרות, עבדתי בעיתון של חירות, בלי להיות חירותניק. מה שהיה חשוב לי זה להיות עיתונאי, עיתונאי טוב.
מה זה אומר?
זה אומר קודם כל שרציתי את המקצוע העיתון כשהייתי צעיר ילד באיסטנבול, וחשבתי שאני רוצה להיות עיתונאי. אם כי מזל שלא נשארתי באיסטנבול, אולי מנדרס היה מוציא אותי להורג עם כל העיתונאים שהוא הרג שם. בכל אופן, כשהייתי בחירות, בעיתון חירות, קידמתי את עצמי. ולפני זה איך הגעתי לחירות? לא הייתי חירותניק. אני הייתי בחור צעיר שרוצה להיכנס לעיתונות. אורי קיסרי היה עורך העולם הזה, זה לי הרבה לפני אבנרי. הייתה תחרות מאיפה בא הביטוי צ'יזבט. הפרסום של התחרות של כמה אנשים, וכל חודש היו נותנים את הפרס העיקרי. זכיתי בפרס העיקרי כשכתבתי שצ'יזבט זה בכלל שם איזה בחור ערבי, שהוא היה מוכר לנו סיפורים. שום דבר לא היה אמיתי, שום דבר לא היה לא ניצחון ולא זה, ואז נשאר הביטוי הזה של צ'יזבט, שזה בעצם בלוף. ואז קיבלתי, מעניינני טועה, הפרסום היה 5 לירות, והפרס היה 25 לירות לחודש. באתי לקבל, ואז הוא אומר לי, אורי קיסרי, תשמע, חבל עליך, אתה לא תהיה סופר. תלך לעיתונות, אתה יש לך חוש עיתונאי. ההברקה הזאת לעשות מהצ'יזבט, שזה בעצם איזה ערבי שרימה אותנו וכל זה, ומזה נכנס הביטוי, שגם היום לא ידוע, נכון? הוא אמר, תשמע, תיכנס לחירות. אמרתי לו שפניתי למערי ופניתי לידיעות, אף אחד לא רצה אותי, מה שהיה בשלב יותר מאוחר. והוא אמר, תשמע, תלך לחירות, אין להם כסף שם, אין להם כסף, ואתה תלך לשם, יקבלו אותך, אבל תצטרך להתפשר על ה... כן, כן. ובאמת הייתי חצי טלפוניסט, מה זה נקרא טלפוניסט? לא שאני עונה לטלפונים, אלא אז לא היו שולחים את המאמר, הייתי צריך לכתוב את זה ב...
היו מקרים לך בטלפון והיית מקליט.
כן, אני הייתי כותב פשוט, כתבן כזה. ופעם אחת, 10 בלילה או 11 בלילה, נפל בניין ביפו, ב-11 בלילה אי אפשר להשיג אף כתב. אז אמרו לי, טוב, תשמע, אין ברירה, תלך אתה. ושם בעצם התחילה הקריירה שלי.
זה כמו באגדות, ככה זה בדרך כלל מתחיל.
כן, כן, באמת.
מה הכי נהנית בתור עיתונאי?
כל תקופה יש לה את היתרונות שלו. באותו זמן הייתה למשל שביתה של מסעדות. אז אני כתבתי, ואפילו כתבו את שמי יודמם, לא כתבו ממש, אבל מרקוס כתבו יודמם. עד שעיתונאים אמרו, תלך לאספה הזאת, תלך לאספה הזאת, ובאיזשהו רגע עברתי לאדור. זה היה עיתון ערב של מפאי, שהיה מאוד גדול דרך אגב, אבל זה היה מביך לעבוד שם, ועברתי לדבר שהוא נחשב בתה תקופה עיתון מאוד מאוד טוב חשוב, ולא ממש מפאיניק, אלא הסתדרו.
הכרת גם את בן גוריון, גם את גולדה, גם כן, את כן. בגין, את כולם, בוא תספר לנו קצת מאחורי הקלעים שבאחות היחסים האלה.
אני הייתי מעדיף שתשאל אותי שאלות, מאשר אני אתחיל לספר לך תולדות חיי, זה מאוד מסובך.
נו, אז בוא תספר על מערכת היחסים שלך עם בן גוריון.
זה כשהייתי בדבר, אני די הובלתי, עם עוד שניים, שלושה אנשים בגילי, את העניין הזה שהעיתון יהיה יותר חי. והיה אוהד זמורה, והיו אנשים כאלה שכבר היום אינם לצערי, אבל היינו חברים טובים. אף אחד מאיתנו לא היה מפייניק, אבל אנחנו אמרנו, לא ייתכן שעיתון כזה, שבעצם יש לו גישה לכל האנשים החשובים, לא יכול לצאת, ואני עשיתי את המלחמה הזאת. אני ידעתי באותה תקופה, למשל פרס, היה מדליף גדול כסגן שר, היה מדליף, אבל לא לנו. סקופים הגדולים היו הולכים למעריב, לידיעות, כל אחד דאג לעצמו.
אז איך שכנעת אותו?
את פרס לא שכנעתי. פרס הייתי במלחמה עד הסוף. כשהייתי כתב צבאים, היה לנו הנוהג הזה, תורנות כזאת. ביום אחד קראו לי, ואמרו לי, מרקוס, אתה תורן היום, תבוא לקריה. קראו לי מלשכה של בן גוריון שהיה בקריה. אמרתי, אבל מה זה? הוא אומר, לא, אתה תבוא, אתה רק תלבש מלחם. זה בעצם הסיפור של שביט שניים, של הטיל, שהיה בעצם בלוף גדול. אני לא ידעתי, אני חשבתי, כי היה סודי, ולא ידעתי עד הרגע האחרון לאן אני הולך. אני הייתי משוכנע שבן גוריון הולך להיפגש עם המלך חוסיין. פרס קרא לי, אומר, בוא, בן גוריון רוצה לדבר איתך. הוא ישב בקומה הראשונה, בן גוריון היה בקומה השנייה, זה בקריה. בן גוריון הצביע עליי ושאל את פרס, אפשר לסמוך עליו? אז אמרתי, על מה? הוא לקח אותי שבן גוריון לא יספיק להגיד לי, ואז הלכנו לשם, זה בשלוש בלילה, והייתה גולדה, היה בן גוריון, זה היה בלוף בעצם, זה היה רמאות.
בלוף לאומי.
כי הטיל לא עבד.
טיל היה משהו ג'וק. אני זוכר שלמחרת היום, באוניברסיטה של ביירות, דיברו על הנושא, למדו כנראה את הנושא הזה של טילים, לא טילים מלחמתיים, אלא... ושילחו איזה דבר לא רציני, שאף ככה קצת השמיים, ככה היה נראה הטיל. הם צילמו אותו מקרוב, ואת האנשים מרחוק. אז האנשים נראו קטנים, והטיל היה נראה קטן. בפרסום הרשמי נתנו לזה שביט שלוש, למה ממה בשביט שלוש אחר כך? זה פשוט היה רמאות. אבל כשכתבתי את זה, גולדה ביטה את זה נכון, היא אמרה, מה זה, בשביל זה הוציאו אותי בשלוש בלילה מהמיטה? הייתה מוצבנת. ולמחורת באקסודוס שהיה מקום מרכזי של עיתונאים בשעתו ופוליטיקאים, הייתה מלצרית רוסית או פולנית, אני לא זוכר בעולניה, שלא ידע טוב עברית. אז היא אומרת, אדון מרקוס, אני ידעתי שאתה עיתונאי, אבל לא ידעתי שאתה עיתונאי כזה חשוב. קראתי אותך ביידיש, ב-Let's the Nice. זה היה העיתון היחיד שפרסם את זה, ופלוס העיתון דבר שאני הייתי בו.
בוא נדבר שנייה על עוד מערכות יחסים שלך. עם בגין היה לכם גם מערכת יחסים קצת מורכבת.
כן. בגין, תשמע, אני הייתי תוקף אותו. הוא תמיד אמר, למשל, הייתי כותב עליו משהו לא טוב בדבר, הייתי עושה ממנו לפעמים צחוק, לפעמים זה, אז הוא אמר לי, אדון מרקוס, למרות שאתה כותב עליי דברים כאלה, ואתה כך וכך, אני נהג אליך בנימוס, לא ככה כותבים ראש ממשלה. אחר כך היה איזה מרד שם בעיתון חירות, עמוס אילון מהארץ היה זה, ואני דווקא מטעם דבר, אז הוא אמר, אתה גם כן, מה זה, אתה חושב שאפשר להפיל אותי בצורה כזאת? ועמוס אילון כתב שהעיניים שלי הבזיקו קרח. הוא אומר, עיניים, מבט קרחי, הוא שאל באספת החירות, אתם רואים בעיניים שלי גוש קרח, גושי קרח או משהו כזה? ובשעתו, כששאלו אותו, מה זה מרקוס כותב נגדך כל הזמן? אז הוא אמר, למרות מה שיואל אמר, הוא היה עיתונאי אחד משלושה הכי טובים, שהיו ההוגנים. זה היה שייקה בן פורט, וזה היה הרצל רוזנבלום, שהיה עורך של ידיעות אחרונות, וזה היה יואל מרקוס, שהיה עיתונאי מצוין וכו' וכו'.
אחד הפסקופים הגדולים שלך היה בעצם לקראת היציאה ללבנון, מלחמת לבנון הראשונה. בוא תספר לנו קצת את הרקע, בעצם... כמה שבועות לפני המלחמה כתבת שהולכים לצאת למלחמה, וזה מטורף.
כן, פוקר אדמים. ושם פשוט תיארתי מישהו, לא אגיד את שמו, אבל הוא עבד בארץ, הוא היה רפורטר בארץ, לא הרבה זמן, ולא עסק לא בפוליטיקה, משהו, אני לא זוכר בדיוק מה. אז הוא סיפר לי שהוא היה במילואים, והוא אומר, אני לא יודע, קיבלתי למקרה שיקראו לי, הוא היה שוטר צבאי, שמו אותי באיזה כיכר ברחוב בביירות. מה זה, 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 זה אמת או מישהו מתח אותי? אז אמרתי, גם אני הייתי מאוד עמום מהעניין הזה, והשתמשתי את זה במאמר, סיפרתי שמישהו קיבל את
זימון הזה.
כן.
ואז כתבת שזה יהיה מטורף לצאת למלחמה הזאת. כן. ולמרות זה, כשזה קרה, מה חשבת? כשיצאו למלחמה?
תראה, כשיצאו למלחמה, זה היה הכנסת ישרה, אני כבר לא זוכר בדיוק, היו פה השמאלנים, אני לא הייתי שמאלן אף פעם דרך אגב, כן. כשיצאו למלחמה, אז אני הייתי נגד המלחמה, ואז כתבתי את המאמר המפורסם, שהיה לי אחד הבנים שלי, הוא היה ממש ביחידה הלוחמת, אבא של חייל בלבנון. לא כתבתי את שמי כדי שלא יזהו אותו ביחידה, זו הייתה יחידה באמת לוחמת, ותיארתי איך הורה של חייל בלבנון חי באלה ימים, דופקים בדלת, פתאום אתה מקבל טלפון ואתה לא יודע, בשעה מסוימת אתה חושב שמודיעים לך משהו, זה היה מאוד קשה. אבל רציתי לתאר בעצם איך ההרגשה הזאת, אבל לא רציתי שידעו שזה הבן שלי. רק לימים, נדמה לי, העולם הזה, היה לו סקופ. כן, סקופ, סקופ.
בוא נדבר שנייה על אריאל שרון והיחסים שלך איתו. אתה בעצם פרסמת את ההתנתקות, נפגשת עם שרון, ובאותו יום כתבת, זה הולך לקרות.
זה סיפור, זה גם הצלחה גדולה של עיתון הארץ. היינו באיזשהו ברוגז, היה ברוגז ושולם מפעם לפעם. הוא ואשתו היו מחליטים. אני, זאת הייתה תקופה שאני הייתי שוחה בהילטון, והוא היה גר בהילטון כשהוא היה בתל אביב, והם היו עוברים על ידי. הברוגז היה מתבטא בזה, שאם הם היו בשולם, אשתו שמאוד השגיחה לה, הם היו עוברים על ידי, והולכים לחלון, ואומרים, בוא, תשב איתנו, מה אתה יושב לבד? וככה היה מתחיל השולם. כשהיה ברוגז, הם היו עוברים מסביב, שלא יעברו דרכי, ובאחת הפעמים היה שולם כזה. אמרו, זה לא ייתכן שאתה לא תיפגשו וכולו וכולו. ביום ראשון תיפגשו למשרד. ואכן באתי, לקחתי מונית, לא נסעתי, אז באתי אליו בבוקר. היה מאוד נחמד לשבת איתו. המצחיק היה שהיה שולחן ענק, שולחן בעצם הישיבות של 12 או 14 איש, שולחן שממש מכיר אל קיר. הוא אומר, אתה בטח מופתע שאני יושב פה בראש השולחן, לשולחן ריק, ואתה בעצמוני. הסיבה היא שאני מתגעגע לירק. אתה תתפלא, הוא אומר, אין בכל בית ראש הממשלה, זה הבא הבית. אין משהו שאפשר לראות ירק. ופה מהמקום הזה, בראש השולחן, אתה רואה את החלון הקטן, שמשה אתה רואה את העץ הירוק היחיד שרואים פה. ואני אוהב לשבת בבוקר לאכול פה. הייתה שם עוזרת, שהייתה בעצם אישה עוזרת כמו בכל בית, עם קפקפים, וכיוון שהיא הייתה עם קפקפים, והיא הרגישה כמו באמת עוזרת אמא, אז היא הייתה הולכת מהמטבח חזרה, והייתה שומעת את הקלק, קלק, קלק, קלק. אז מה אתם רוצים לארוחת בוקר? הוא הזמין, אני כרגיל, הוא אומר, חביתה, אז היא, אתה רוצה גם כן? אמרתי, כן. לא תיארתי לי שכשאני אשמע בפעם הבאה את הקלק, קלק, 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 הוא קיבל איזה חביתה של 6 ביצים. ואני גם כן קיבלתי חביתה של 6 ביצים.
התגברת על זה?
לא. אכלתי 2 ביצים, גם לא היה לי סבלנות לאכול. כל העניין האוכל היה חלווה של קילו. הוא אכל, פשוט נדהמתי. אבל אני לעומת זה הייתי מרוכז בפנקס שלי, וככה דיברנו לה ועל ה... התחלתי עם הבנים שלו. היום אז מאוד בחקירה. אז הוא אמר, תשמע, אתה שואל אותי שאלות, זה לא שאלות, הוא אומר, תשמע, הם היום כשדיים, המים נטפלים אליו, ככה הוא עבר מנושא לנושא, ואני לא יודע, פתאום אמרתי, ומה יהיה בכל זאת עם הזה, מלחמה? אז הוא אומר, תשמע, המצב הזה לא יכול להימשך כמו שהוא, צריך לעשות משהו, לצאת מאזורי, להוריד יישובים, ואכן אני הולך לעקור איקס יישובים, עדיין לא תפסתי את הסקופ, ואז במכה הוא אומר לי, תשמע, היום ב2:30 מתכנסים בכנסת, ושם אני עומד להודיע לליכוד. באותו רגע לא תפסתי, אבל אחרי כמה דקות תפסתי, שבעצם הלך לי הסקופ.
כן, כי לא תוכל לפרסם זה בעיתון.
אני עיתון, הייתי הרוס מזה, אבל לא חשוב, אמרתי, יש לפחות פירוט ממה שהוא אומר על זה. כשאני באתי עם מונית, וחזרתי עם מונית שחיכתה לי, בדרך התחלתי לחשוב, לכתוב כל מיני ורסיות. אמרתי, מה? אבל כל דבר הם יקדימו אותי.
כן. ואז החלטת לפרסם את זה באינטרנט.
זה בזכות נוח מרמרי ויואל אסטרון. אני אומר להם, תשמעו, אני באתי ב-12:01, משהו, 12:15, ואז זה סקופ אדיר, אבל מה...
מה נעשה עם העיתון?
יואל או החנוך אמרו, בוא תיתן את זה עכשיו, תעשה את זה עכשיו, ויהיה סקופ באינטרנט. כשאני נרגש, אני גם בכתיבה כזה לפעמים מעסס וחושב, היה שם איזה בחור צעיר, שישב הידע כזה, זה מ-10, 12 אצבעות, הקראתי לו, שבניתי את זה כל כך מהר, אתה יודע, בכתיבה, וזה עלה, תוך כמה דקות, פשוט שזה, הודיעו את זה בגלי צהל, או רדיו, אני לא זוכר, כל ישראל, וזה תוך כמה דקות, זה הפך לסקופ אדיר. סקופ אדיר, שמכל העולם, אם רציתי להתאשר, זה היה רגע לתת לכל העיתונים שלא ידעו שזה עומדים להתפרצה. אני ידעתי, אבל הם לא ידעו.
בוא נדבר על בנימין נתניהו, ברעיון איתך אתה אומר שזה פשלה גדולה.
נתניהו, אני לא הכרתי אותו לפני זה. שמו ידעתי כבר באום, היה מאוד מפורסם, אבל הוא התחיל פתאום לטלפן אליי יום אחד, כשאני כבר הייתי פה קצת מפורסם. והוא התחיל לשאול, תגיד לי מה קורה, מי ילך, מי יתפטר, מי... הוא בדק את השטח. ולמרבה הצער, כשהוא הגיע לפה, היחסים שלנו די מהר הלכו והתקלקלו, וזה על דבר הרבה יותר פשוט, שהוא היה נצלן מבחינה כמו כיום, אבל לא בוויסקי ולא בשמפניה, אלא ארוחת צהריים פשוטות. הוא אמר, בואו נאכל מחר ארוחת צהריים. לא הייתי אכלן גדול בכלל, אבל במקרה הזה אני רציתי יותר לכתוב מה שהוא מדבר. הייתה לו אותה שיטה כל פעם, ופתאום היה קם, היה אומר, רגע, מה שעשה? וואי! הוא אומר, וואו, אני מאחר כבר לפגישה, אתה יודע מה? אתה תסדר את החשבון, אני... אבל אז לא היו סיגרים, אם כי אז אני שנתי סקן סיגרים, וסיגרים די טובים.
למה אתה חושב שהוא פשלה
גדולה? תראה, הוא היה מין דבר חדש במדינה. כשהוא אמר לי, תשמע, יואל, אתם עיתון הוא לא אמר לי השמאלני, אבל אתם בשלום וכל זה, אתה תראה, אני אנהל את המדינה בצורה שהארץ אפילו יהיה מרוצה ממני. הוא אמר לי את זה חד משמעית.
לא צדק.
לא צדק, אבל זה נכון שהארץ טיפל בו, אבל לא בצורה שהוא חשב. אני חושב שבאותה רגע הוא היה, הרי מי שגילה אותו אתה יודע.
ארנס.
וארנס יודע להיות אמריקאי, לתת קומפלימנטים, בטח, הוא מצא בו איש לרוחו.
ולמה אתה חושב שהוא כך גרוע?
תסתכל בחייך, זה, אני כבר לא מתעסק, לא מעניין אם זה אם היא עשה שלום או לא עשה שלום. יכול להיות שבאמת אי אפשר לעשות שלום, והיו כמה דברים יפים שלו, אבל יש דברים שבלתי נסבלים.
מתגעגע לכתיבה?
תראה, לפי הגיל, אתה יכול לראות שאני מגיל צעיר מאוד. אני זוכר אותו בבית ספר בכיתה ג' או ד', והייתי כותב, רציתי להיות עיתונאי מגיל צעיר.
ועכשיו, אבל אתה מתגעגע לכתיבה או
שכבר? לא, תשמע, אני עזבתי, כשהגעתי לפרקים, מה שנקרא. אבל אני מאוד מעריך את עמוס שוקן. אף פעם לא סבלתי רעב אצלו. פעם אחת פתחתי את הזה ושמעתי את עמוס שוקן מדבר על אנשים שהוא עומד לפטר ב... ממש באחרונה, זה לא קל לו, אתה מבין, אבל הוא מחזיק את העיתון. אני חושב שהוא בהחלט יורש נאה לאבא שלו.
ואיפה אתה חושב העיתונות הולכת מפה?
העיתונות צריך הכל בסדר. קשה לי להגיד לך, אתה מבין, אנחנו עיתון לוחם, עיתונות לוחמת. לפעמים מגזימים, לפעמים יש מלקק יושבן.
יואל מרקוס, אז מזל טוב ותודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן. הרעיון האחרון עם יואל מרקוס. מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.